הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן.
שלום, אני אלון פרידמן. כששואלים את הילדים שלי מה אבא עושה, התשובה שלהם הוא עובד בלהיות יהודי. בואו נבין מה זה אומר.
א', סטופ, יוד.
מקצוע ביוד.
שלום ותודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מנסים להבין היום מה עומד בבסיס הפער שבין יהודים בישראל ליהודים בתפוצות. מה במרכז חילוקי הדעות בין שני החלקים האלה של העם היהודי, ואני הולך לעשות מעשה שלא יעשה ולתת לכם ספוילר. שני דברים עומדים בבסיס הקרע הזה. אחד, יחסה של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, לנושא הפלסטיני, היחס לאוכלוסייה הפלסטינית והאופק או היעדר האופק בנושא פתרון הבעיה הפלסטינית. שתיים, יחסה של מדינת ישראל או ממשלת ישראל לנושא הגיור, לנושא ההכרה או גם כאן אי ההכרה בצורות של יהדות שאינן היהדות האורתודוקסית. זאת אומרת, נושא אחד חיצוני, ישראל פלסטין, נושא שני פנימי, ישראל יהודים, יהדות וגיור, הם שני הדברים שעומדים בליבת הפער ובליבת הקרע שבין יהודים בישראל ליהודים בתפוצות. בואו נבין איך כל הסיפור הזה התחיל. אנחנו מדברים על שתי זהויות שמתחילות להיווצר, שתי זהויות יהודיות דומיננטיות שמתחילות להיווצר כאן אחרי קום המדינה. זהות אחת היא הזהות שמתפתחת פה בישראל, זו זהות של רוב יהודי שחי במדינתו העצמאית, הסוברנית, הדמוקרטית, והוא מפתח זהות של זוהי מדינה יהודית והיהדות היא חלק מאיתנו, היא החלק הארי שלאורו מתפתחת הזהות היהודית במדינה. במקביל בתפוצות מתפתחת זהות יהודית של מיעוט, מיעוט יהודי שחי במדינות אחרות, שההוויה היהודית היא לא חלק מהיום יום במדינה שלהם, ושהם צריכים, יהדות התפוצות, צריכים כל הזמן לשמור על היותם יהודים, וגם להמשיך ולפתח את היהדות שלהם בכל מיני דרכים יצירתיות. באופן קצת פשטני, אני ארשה לעצמי להגיד שהייתה סולידריות די גדולה בשנים הראשונות בין שני חלקי העם היהודי, זה שיושב בישראל וזה שיושב בתפוצות. והסולידריות הזאת שהפיינה את היחסים בין שני חלקי העם היהודי, הייתה סולידריות די מובנת מאליה, בגלל שהיה קל יחסית לתחזק אותה. היא קיבלה כל הזמן חיזוקים, בוסטים חיוביים של הצלחות בינלאומיות ושל גאווה לאומית. מה הכוונה? כאן בארץ, המדינה הצעירה הוכיחה שהיא ברת קיימה. היא מדלגת מהצלחה להצלחה, והיא מוכיחה שהיהודי החדש שחי פה מסגשג בעצם במדינה הצעירה שלו, וזה בא לידי ביטוי בעיקר בתקופה של השנים הראשונות של המדינה, זה בא לידי ביטוי בעיקר בהצלחות צבאיות.
לא רצינו במלחמה. עשינו כל שביכולתנו כדי להרתיע וכדי למנוע אותה. נלחמנו על חיינו בארץ ועל קיומה של מדינת היהודים.
אנחנו מתחילים מהאופוריה של מלחמת ששת הימים ב-67, המיתוס המופלא של מבצע אנטבה ב-1976, ואפילו המחדל של מלחמת יום כיפור, שהיה ביניהם ב-1973, הותיר אותנו בסיום שלו עם איזשהו נרטיב של ניצחון ועם קונסנזוס לגבי מי היו ה-good guys ומי היו ה-bad guys במלחמה הזאת. אולי אפילו חשוב מזה, מלחמת יום כיפור הותירה אותנו עם הסכמה שכמו כל המבצעים והמלחמות שהיו לפניה, גם מלחמת יום כיפור הייתה מלחמת אין ברירה. ישראל מגנה על עצמה כשהיא חייבת. היא לא בוחרת במלחמות בצורה פרואקטיבית. בצד של התפוצות, במקביל גם כן, מעין תור זהב, יהודי העולם עושים חיל. יהודים בתפוצות, בעיקר בארצות הברית, כובשים את קדמת הבמה, גם בתעשיית הבידור, שמספקת המון נראות, אבל גם באקדמיה. שמות יהודים שמאתרים את ראשי הרשימות של זוכי פרסים יוקרתיים, בכל מיני קטגוריות מגוונות, ובקיצור, נוצר איזשהו מצב שבו אזרחי המדינה היהודית הצעירה מאוד גאים בכבוד העולמי שמביאים להם יהודי התפוצות, והביטוי, הנה אחד, הנה אחת משלנו, שגור בפינו הישראלים בכל פעם ששם יהודי עולה לכותרות בחול, ובמקביל, יהודי העולם גאים מאוד במדינה הקטנה והמוצלחת שקמה להם שם במזרח התיכון, ובדמות הצבר הישראלי החדש שבעצם מאפיין את המדינה הזאת. הצבר הקוצני, המחוספס מבחוץ, אבל המתוק והרך מבפנים, כולנו מכירים את הקונספט הזה. המושג של ישראלי חוצפה מתחיל להיות שגור מאוד בפי יהודי התפוצות, והוא מגיע לחלוטין עם קונוטציות חיוביות.
Israelis are, you know, chutzpah, came from Israel.
Yeah.
We say how we feel, for good and for bad. I have chutzpah. Yeah.
כמובן שכשהכל טוב, אז כולם אוהבים אחד את השני. וכשהמשותף לנו, העובדה שכולנו יהודים בישראל ובתפוצות, מביא לנו כל כך הרבה גאווה ונחת, אז באמת למה שנתעכב ונחפש את ההבדלים בינינו, או את השוני בתפיסות בינינו, או את מה שעלול להפריד בינינו בהמשך. אבל, כמו בכל סיפור משפחתי טוב, האופוריה הזאת מתחילה להיסדק בתחילת שנות ה-80 עם מלחמת לבנון ב-82, ולראשונה מלחמות האין ברירה שאפיינו אותנו עד עכשיו הופכות להיות מורכבות יותר, ואנחנו כולנו מכירים את הסיפור איך מרצועת ביטחון של 40 קילומטר אנחנו מגיעים לסמטאות של בירות עצמה, ובדיוק כמו שמתחיל להיווצר סדק בתוך החברה הישראלית בין ישראלים לבין עצמה, והרבה מתיחות וביקורת פנימית בינינו לבין עצמנו, כך מתחילה להיווצר גם ביקורת כלפי מה שקורה בישראל בקרב אחינו יהודי התפוצות. אם אנחנו ממשיכים מלבנון של 82 לאינטיפאדה הראשונה ב-87, השטחים שכבשנו במלחמת ששת הימים נמצאים איתנו בשלב הזה כבר 20 שנה, ונראה שהכיבוש הזה הוא כבר, כמו שאומרים, here to stay, ובמיוחד עם ההתגברות של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ההתנחלויות שממשיכות להתפתח, השליטה באוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, מבלי לספח אותה, מבלי לתת להם זכויות, כל הדברים האלה הופכים לעובדות מוגמרות, ולמעשה הכיבוש הזה והשליטה הזאת באוכלוסייה האזרחית הפלסטינית היא איתנו היום, כמעט 60 שנה אחרי. כמו מחצית מאזרחי ישראל, שלא מסכימים ליחס של מדינת ישראל לאוכלוסייה הפלסטינית, כך גם רבים מיהודי התפוצות, אשר מזוהים עם ישראל, חפצים בעיקרה ורוצים בשלומה, גם הם מחזיקים בביקורת על יחסה של ישראל לפלסטינים. והאידיליה הזאת שהתרגלנו אליה, של המדינה היהודית המושלמת שלנו, מתחילה אט אט להתפורר. אני שם רגע בצד את הקונפליקט הישראלי הפלסטיני, וכבר הרסתי לכם בספוילר ואמרתי לכם שהקונפליקט הזה הוא אחד הדברים המרכזיים שעליו יש לנו גם היום קרע עם יהדות התפוצות. אבל אני שם רגע את הקונפליקט הישראלי הפלסטיני בצד, ואני פונה שוב פנימה אל ענייניה הפנימיים של מדינת ישראל, ובאופן ספציפי לנושא השני שמהווה גורם קריטי ביחסים שלנו עם אחינו בתפוצות, והוא נושא דת ומדינה. במדינת ישראל, אני לא מחדש לכם שום דבר, אין הפרדה בין דת ומדינה. מוסדות הדת, כלומר הרבנות הראשית, רבני הערים וכל מיני שירותי דת אחרים שניתנים ליהודים בישראל, הם נחלתם הבלעדית של היהדות האורתודוקסית, וזה מכוח הסמכות בחוק, סמכות בלעדית שנתנה להם מדינת ישראל. למעשה, לאזרחים ישראלים, יהודים, לא חשוב אם הם דתיים או חילוניים, יש כתובת אחת בלבד לקבל את כל שירותי הדת שהם צריכים מהמדינה. ומאחר ואין הפרדת דת ומדינה, אין להם גם חלופה אזרחית לשירותים האלה. הם חייבים ללכת לקבל את השירותים האלה ממוסדות המדינה, שהם, כאמור, מוסדות רבניים אורתודוקסיים. אזרח ישראלי לא יכול להתחתן במדינת ישראל בלי הרבנות. לא ניתן להתגרש בלי הרבנות. אזרח ישראלי לא יכול גם להביא את יקיריו למנוחת עולמים בלי הרבנות. ואם הבעיות האלה מטרידות בעיקר ישראלים, והמאבק, דרך אגב, וגם ההישגים, אם אנחנו מסתכלים היום כמה עשורים קדימה, גם ההישגים שיש לנו בתחומים האלה, מלווים אותנו כישראלים כבר עשרות שנים, יש סמכויות נוספות ששייכות אך ורק לרבנות הראשית, שנוגעים לחלוטין ליהודי התפוצות, שלא חיים פה, ושאנחנו כישראלים כמעט לא שמים אליהם לב. אבל אלה הם סמכויות של הרבנות שמשפיעות ישירות על יהדות התפוצות, ובעצם נובעות מחקיקה במדינת ישראל, להזכירכם, המדינה היהודית היחידה בעולם. ולמה אני מתכוון כאן? אני מתכוון כמובן בעיקר לחוקי גיור, ליכולת להגיע, לקבל גישה ולהתפלל במקומות שקדושים ליהדות, וגם כאן כלל הסמכויות נמצאות באופן בלעדי בידיה של הרבנות הראשית, אותו מוסד אורתודוקסי אשר לא ולא בלבד יש את הסמכות לטפל בשירותי הדת. אבל בואו נזכר שהפודקאסט הזה עוסק בעמיות יהודית, בעם היהודי כמשפחה, וביחסים המורכבים שבין מחצית המשפחה שחיה בישראל לבין מחציתה השנייה שחיה בתפוצות, ולכן חשוב להזכיר שבקרב יהדות התפוצות, ובמיוחד בקרב יהדות ארצות הברית, מתחילות להתפתח זהויות יהודיות חדשות, יצירתיות יותר, מתאימות יותר לחיים של מיעוט יהודי במדינה לא יהודית. הרי אמרנו, זו הזהות שמתפתחת בקרב יהדות התפוצות, והם, יהודי התפוצות, צריכים להמציא את עצמם כל הזמן מחדש. הם צריכים לנהל חיי קהילה, ולוודא שחברי הקהילה היהודית מוצאים עניין בלהשתייך לקהילה הזאת. אצלם אין יהדות כמובן מאליו, כמו שיש אצלנו מדינת הרוב היהודי. הם צריכים לעבוד בלהיות יהודים, להיות מיינדד ליהדותם יום יום, שעה שעה, להשקיע בזה לא מעט משאבים של זמן ושל ממון, וכך מתפתחים וגדלים זרמים ביהדות, זרמים רפורמים, זרמים קונסרבטיביים, שלא עולים בקנה אחד עם ההגדרות המחמירות שיש לנו פה, בצד שלנו של היהדות האורתודוקסית, ויהודים בארצות הברית, שמצליחים להשתלב בעמדות מפתח בחברת הרוב האמריקאית, מרגישים רצויים בחברה האמריקאית, תורמים לחברת הרוב האמריקאית. הם מרגישים שהיהדות שלהם מתקבלת יפה, והם לא צריכים להסתיר אותה, הם יכולים להתגאות בה, היהדות שלהם ממותגת גבוה, זה טוב להם להיות יהודים אמריקאים, אז כאשר הם מתחתנים עם בת זוג או בן זוג לא יהודי, דבר שמאוד מאוד הגיוני שיקרה כאשר אתה מיעוט שמהווה 2% מאוכלוסיית הרוב, מאוד יכול להיות שאתה תתחתן עם אוכלוסיית הרוב, ולכן בגלל שיהדותם חשובה להם, בגלל שהם גאים בה, הם מקרבים את אותו בת זוג או בן זוג לא יהודי לערכים ולקהילתיות ולמשפחתיות היהודית. הם רוצים לגדל את ילדיהם כיהודים, למרות שבן הזוג או בת הזוג שלהם אינם יהודים. אבל אז, שוד ושבר, פתאום אותם יהודים חמים ואוהבים, שאהבו להתגאות ביהדותם, ולא פחות מכך, במדינת היהודים הרחוקה והמוצלחת, ובאזרחיה החוצפנים, פתאום הם מגלים שאותה מדינה יהודית מוצלחת שלהם, היא חוצפנית בקטע קצת פחות טוב. והיא מסווקת אותם, אך ורק על פי קריטריון הלכתי, שהוא לא רלוונטי בכלל לחיים היהודים הקהילתיים, המגוונים והעשירים שלהם בשוטף. המדינה היהודית היחידה בעולם מפנה ליהודי התפוצות עורף, מתייחסת אליהם כלא יהודים במקרה הגרוע, או כל יהודים סוג ב' במקרה הקצת פחות גרוע. אבל כמו בריקוד טנגו, גם למחלוקת צריך שני צדדים, ויהדות התפוצות לא חוסכת ביקורת לגבי מה שקורה בישראל. הביקורת הזאת היא פומבית, היא מביאה דברים בשם אומרם. לראשונה אנחנו מתחילים לגלות שאולי יהדות התפוצות מתחילה לפתח פה זהות יהודית עצמאית משלה, שפחות מתייחסת למרכזיות של מדינת ישראל, ואולי חלילה אפילו מפתחת זהות יהודית עצמאית שמדינת ישראל נעדרת ממנה לחלוטין. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מקצוע ביוד. מקווה שנהנתם. ניפגש פה בפרק הבא.
מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן. פודקאסטים של 103 FM.